ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום מתארח אצלי אחד האושיות. אני יודע שאתה תכעס עליי שאני אומר את זה. אחת האושיות בתחום קבוצות המשקיעים, או איך נגדיר את זה, בתור הקהילות, כן? אחת הקהילות הגדולות שיש בתחום ההשקעות, והרבה זמן רציתי שניפגש, ותודה שי בדיחי שככה כיבדת אותי, ועלית אליי, וכבר מזמן רצינו לעשות את זה, אבל אתה יודע, העולם כל פעם קרה משהו אחר, אז כיף לי גדול, ואתה כבר יושב כאן כמה שעות, ושמע, זה תענוג לדבר איתך, ואני אשמח ככה, לפני שניכנס לכל מיני, אנחנו נלך בעצם על שיחה, אתה יודע מה, ואני אוהב לשתף את המאזינים שלי, אני עושה תחקירים מאוד ארוכים, לפני כל פודקאסט, וכאן החלפנו 4 שורות, ואנחנו הולכים לזרום, ואני חושב שכבר יש לנו שיחה משותפת, אז לפני שככה נזרום לעולם ההשקעות, תספר לאנשים מי זה שי בדיחי.
אוקיי, אז קודם כל כיף להיות פה, כיף להתארח ככה אצלך גם בבית וגם בפודקאסט. אז למי שלא מכיר, אני שי בדיחי, בן 36. הפיץ שלי פעם היה נשוי פלוס כלבה, אז עכשיו אני יכול להגיד נשוי פלוס אחת. אבא טרי. אז קודם כל אני אבא, זה לפני הכל. ובגדול אני מתכן פיננסי ויזם. יש לי 6 עסקים, כולם נוגעים בכסף והשקעות, כל אחד תוקף את זה מכיוון אחר. אני מאוד מאוד אוהב שהיום שלי מגוון. רגע אחד אני פה איתך מקליט הפודקאסט, רגע אחר אני יושב עם לקוח ומתכנן לו את העתיד.
זה היתרון שלנו בחיים.
כן, לגמרי.
שיש לנו גם את הענקת הידע, וגם את העשייה, וגם את ההנאה שאנחנו בונים לאנשים חיים.
לגמרי. ורגע אחד אני יכול להיות על במה מרצה על נושא כזה או אחר, ורגע אחד אני מקים חברה, רגע אחד מפתח משחק קופסה פיננסי. זאת אומרת, אני עושה הרבה מאוד דברים.
ובכלל בהכשרה אתה מהנדס תוכנה.
נכון, נכון, אני בכלל מהנדס תוכנה. התעסקתי בזה כ8 שנים, והבנתי יום אחד שאני קם בבוקר, והתשוקה שלי היא בכלל משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אני קם בבוקר, והחלום שלי היה להיות מפתח תוכנה, זה החלום שלי מככה מגיל מאוד צעיר, מגיל 13, אבל קמתי בבוקר והבנתי שהחלום שלי הוא בעצם כנראה חלום של מישהו אחר. יכול להיות שזה מה שדחפו אותי כל החיים ללכת, אתה יודע, במסלול הזה של החיים, של לימודים, צבא, אוניברסיטה, ולעבוד בעבודה טובה. באמת הגעתי לעבודה טובה ומסתכרת ואחלה של משכורת ש... קשה לבזבז את המשכורת של ההייטק, לא אדם מאוד פזרן, אבל לא חסר לי כלום מעולם.
כמה שנים היית בהייטק?
באזור 8 שנים. והבנתי שאני קם בבוקר ובפנים אני מרגיש שאני צריך לעשות משהו אחר. זאת אומרת, הסביבה שלי כל הזמן התחילה לשאול אותי שאלות על כסף. לצורך העניין שכולם הלכו...
אבל היא לא סתם שאלה אותך שאלות על כסף, לא באים לכל אחד שואלים אותו.
נכון, משהו שהתפתח.
אתה ישבת והתעסקת בזה ולמדת את זה וחקרת את זה.
כן, שכולם ככה הלכו בצהריים לאכול בג'ירף או במסעדה כזו או אחרת, ככה זה בהייטק, יורדים למטה לאכול איפשהו.
עם הטנביס או
מה שאלה. עם הטנביס, בדיוק, עם הטנביס או סיבוס, לא משנה אותו דבר. אז אני דווקא נפגשתי עם סוכנים פנסיונים. משווקים פנסיונים, יועצים פנסיונים. נפגשתי באותה תקופה עם 45 סוכנים, יועצים ומשווקים, וכל פעם הזמינו אותי, זה היה ככה, בקופיקס, אז זה היה 5 שקלים, אז זה היה אינפלציה. אז הם מזמינים אותי לקופיקס כאילו על חשבונם, ומנסים בדרך כלל למכור לי משהו. וזה בסדר, אני הייתי מודע לזה, וניסיתי ללמוד מהם כדי להבין את הפנסיה של עצמי, אמרתי, ככה אני אחקור את זה. זאת אומרת, לא הלכתי בדרך, אני קורא לזה הרגילה, לעשות איזה קורס או איזה הכשרה רגילה. פשוט למדתי מהמון המון המון אנשים, וכל אחד לקחתי איזה משהו קטן, והוספתי ככה לשי, אני קורא לזה שי פלוס פלוס. וככה בעצם צברתי עוד ועוד ידע, והבנתי שהתחום הזה מסקרן אותי. כאילו, התחום בכלל של פיננסים, זה התחיל ככה מעולמות של שוק ההון בכלל, את שוק ההון אמת שזה סיפור די משעשע איך בכלל נחשפתי לה, וזה היה ככה אי שם קצת אחרי 2008. באותה תקופה עבדתי בווריפון, חברה של קופות רושמות, שהייתי טכנאי מרחוק, שאם יש תקלה הייתי צריך לפתור להם את הבעיה. לרוב זה היה פשוט לעשות ריסט, להוציא את החשמל, לרוב זה היה פותר את הבעיה. אבל יש אנשים שלחוצים להעביר את הכרטיס אשראי בקסטרו, אז צריך להשתדל לא לעשות להם ריסט ככה באמצע הקניות. ותוך כדי עבודה, חבר הציע לי ככה ניסו איתו לטיין לחודש. אז ביקשתי ככה אישור מהבוס דאז, וטסתי לתאילנד, ותוך כדי הטיול הבנתי ש... וואי, ממש כיף לי. ממש נחמד פה. ואז גם המחירים של תאילנד לא היה כמו היום. זה חל היה...
בוא נגיד שעל זה אף אחד לא יתווכח איתך.
לגמרי. ואז אמרתי, אין מצב שאני חוזר לארץ שכל כך כיף לי פה. אז התפטרתי במייל. עשיתי ככה מעשה
נועד. התחרט המנהל שאישר לך את הנסיעה.
כן, לגמרי. אז אמרתי לו, תשמע, אמרתי לו את האמת פשוט. ממש טוב לי פה, וחלטתי שאני עוזב. ואז המשכנו ככה טיול באזור 5 חודשים, לאוס, קמבודיה, וייטנאם, סינגפור. וכשחזרתי לארץ, גיליתי משהו מאוד מעניין. שאבא שלי השקיע את הכסף שלי בשוק ההון. והכסף שלי שהיה בשוק ההון, זה היה בדיוק אחרי המשבר סאפריים בארצות הברית, והכסף שלי עשה יותר
ממה שאתה מרוויח.
מכל הטיול הזה של 5 חודשים, שהיה הטיול הכי מדהים שהיה לי באותה תקופה די אז.
אז בחיים. אתה יונק את הדברים האלה מהבית.
אז האמת שלא. פשוט אבא שלי השקיע בזמן הנכון. לפעמים יש גם את ה... שנקרא... צריך להיות במקום הנכון בזמן הנכון ולעשות עם זה משהו.
אני קורא לזה... תמיד.
מזל, אוקיי? מקום, זמן ולעשות עם זה משהו. אבל בסופו של דבר, זה נתן לי איזשהו טריגר, שאני חייב להבין הכל על כסף, וזה מאוד מאוד עניין אותי וסיכרן אותי, והתחלתי לקרוא המון המון ספרים, אבל אז המשכתי בחיים כזה, כי זה מה שחינכו אותנו, צריך לסיים את התואר, צריך להצטיין בלימודים, צריך לעשות כל מה שצריך לעשות, וקצת זנחתי את זה. כלומר, הייתי עם המון מוטיבציה, וזה היה כזה על השתנה, ואז שסיימתי את הלימודים, שוב חזרה לי המוטיבציה, כי פתאום נהיה לי זמן פנוי, כבר לא צריך ללמוד למבחן, וכבר לא צריך לעשות איזה משהו. חיפשתי כל מיני תחביבים, באותה תקופה, אולי לא רואים היום, אבל אז הייתי מאוד מאוד חזק בכושר ותזונה. אז עשינו גם, אנחנו איזו שיחה על זה קודם.
עוד המצב שלך יותר טוב משלי, כן.
אז, אבל גם אם חושבים על זה, כושר ותזונה מאוד מאוד דומה לפיננסים. כי כמו שאתה סופר קלוריות, זה כמו לבקר את ההוצאות שלך, וכמו שאתה מגדיל את ההכנסות, אוקיי, אז אתה יכול גם להגדיל את השריר, וזה מאוד מאוד דומה. ברגע שהבנתי שזה מאוד מאוד דומה, וכבר, כאילו כבר הבנתי את הקטע מהעולם של התזונה, אז היה לי מאוד מאוד קל להשליך את זה לעולם של הפיננסים. ובפיננסים, הבסיס של הבסיס זה תזרים, לא משנה באיזה תחום של פיננסים מתעסקים. קודם כל, בוא נראה שאנחנו מכניסים יותר ממה שאנחנו מוצאים. זה הבסיס להכל. זאת אומרת, אם אין לי את הבסיס הזה, קשה מאוד להתקדם, כי מתישהו, גם אם יש לי נכס ש... נכסים שולחים וגדלים, אני מתישהו אצטרך למכור אם התזרים הוא שלילי לאורך זמן ממושך. אז ברגע שהבנתי את זה, התחלתי לחקור עוד ועוד ועוד, ונכנסתי, התחלתי גם להיכנס לעולמות של נדלן. התחלתי לקנות דירות בבאר שבע, לקנות, לשפץ, למכור. כל פעם הייתי מחזיק שתי דירות, ועובר בעצם לדירה הבאה, בעצם דירה חליפית מה שנקרא. ועם הזמן הבנתי שהתחום הזה מסקרן אותי, מעניין אותי, זאת אומרת, לא עשיתי את המסלול הזה של ללמוד תכנון פיננסי ואז לייעץ לאחרים, אלא למדתי את זה על עצמי, על בשרי, משוק ההון שהשקעתי בעצמי וגם קצת הפסדתי כסף, ומנדלן, ומהשקעות אלטרנטיביות, ומהרבה מאוד תחומים, והרבה מאוד אנשים שפנו אליי, זאת אומרת, כל פעם שמישהו פנה אליי ושאלתי שאלה, זה סקרן אותי, זה עניין אותי, זה כמו חידה. יש לי נתונים מסוימים, אני רוצה להגיע לאנשהו, איך אני בונה את הגשר הזה, איך אני מצליח לבנות את התוכנית הזאת שתביא אותי לצד השני. וזה, יכולים לבוא שני אנשים כביכול עם אותם נתונים, אבל זה אף פעם לא אותו סיפור. זה אף פעם לא בדיוק אותם נתונים.
זה מה שאני, אגב, זה חשוב, זה משהו, אתה יודע, אתה אומר כאן דברים ואתה בולע אותם, ושלך זה נראה טריוויאלי, גם לכולנו, אבל זה משהו שצריך לצעוק אותו. אין משהו שמתאים לשני אנשים. זאת אומרת, לשניים אולי כן, אבל אין גם כלל, אתה יודע, גם, אתה יודע, יש לי קולגות שמלמדים, בוא תקנה נכס בלי הון. זה דבר שאסור לצעוק את זה באופן גורף, בגלל שלא כל אחד יכול לקנות בלי הון.
באמת,
כל אחד, וגם, וזה מה שאני מסביר לאנשים, גם שבאים אליי לייעוצים, אני צריך לדעת מי אתה, מה אתה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשבת, ואנחנו רואים פה הרבה דברים במכנה המשותף שלנו, אבל אתה יודע מה, רק בבסיס, כן? אתה בתחילת החיים, אני כפול ממך בגיל כמעט, אני עשיתי כברת דרך אחרת, אני יש לי חוויות אחרות מהחיים, חוויתי, נפילה, כל מיני דברים, כל אחד מתנהג אחרת, ואין תשובה שהיא אחידה לכולם, וזה דבר שצריך פשוט לצרוח אותו, פשוט לצרוח אותו, ותמשיך.
אז אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ואני אקח את זה עוד יותר לקיצון. אפילו באותו בית, שיש לנו את אותם נתונים, ואנחנו נשואים וחיים ביחד, לא יכול להיות נשואים ממה שאתם רוצים, אבל אנחנו חיים ביחד, באותו בית, זה בסדר שיש חילוקי דעות, וזה בסדר שלא מסכימים, וזה בסדר שצד אחד הוא מאוד מאוד אוהב לקחת סיכונים, וצד אחר הוא מאוד מאוד סולידי. זה לגמרי לגיטימי, אז בגלל זה תמיד אני אומר, כשמגיעים אליי, בוא, כל אחד, אני אבין מה כל אחד, לאיזה צד כל אחד מושך, כי גם כל אחד בא עם איזה שהם, אולי ניסיון כזה או אחר, טוב או רע, אולי פרדיגמות שגדלנו עליהם בבית, וכל מיני דברים שאנחנו צריכים ככה לסלק מהראש. אבל בסוף של דבר, עדיף שנצאים תוכנית, אפילו איפשהו באמצע, אולי מוטה לאחד הצדדים, אבל ששניכם תהיו, תשנו טוב בלילה, שניכם תהיו מרוצים, אחר כך תראו כי טוב, תראו שדברים עובדים, תראו שיש אוכל במקרר, שהשניים לא נפלו, ושהשוכר אפילו משלם לנו בזמן, או שהמניה עלתה, או לא משנה איזה סוג השקעה, אז אפשר יהיה להתקדם ולעשות עוד דברים.
זה, שזה גם, ואני נורא שמחתי שהסכמת איתי, שסיפרתי לך שאני, באים אליי לייעוצים, אני, ובא אחד מבני הזוג, אני מבקש גם את הבן זוג השני, או את הבת זוג. ואני אומר, אפילו אם הוא לא יהיה חלק מהתהליך, בגלל שלפעמים יש זוגות שאחד מהזוגות, כמו אצלי בבית, מוביל תהליכים מסוימים, אשתי מובילה דברים אחרים, יש לנו חלוקה. אני אומר שתדעו ותהיו מודעים, וזה יהיה בהסכמה, וכמו שאמרת, ואמרת את זה נכון, צריך להגיע לאיזה אמצע, אתה יודע, הגיע אליי פעם זוג, שהם באו צ'ילבוט, כל אחד לכיוון אחר, היא רצתה בית לגור, הוא רצה דירות להשקעה, בניתי להם תוכנית, שפטרה לשניהם. זה יכול להיות, דרך אגב, במקרה שלהם היה מספיק כסף לעשות את שניהם, אבל זה יכול להיות גם במצב שנקנה דירה, שאנחנו נגור בה, והיא דירה להשקעה, ונהיה מודעים לזה, שאנחנו נוכל להחליף. אז הדברים האלה, אתה יודע, זה, אתה אומר את זה, וזה יותר חשוב מכל מה שאני עוד רוצה לדבר איתך עליו, על מה הם אפיקי ההשקעה או הכל, בהתנהלות, זה הדברים היותר חשובים.
לגמרי. אז מאוד מאוד חשוב שגם לא ייבלה כל בקוף של אחד ככה מבני הזוג, כי לפעמים זה קורה שאחד מאוד מאוד מושך והשני לא נותנים לו מיקרופון, אז לפעמים אם תיתנו לבן או בת הזוג מיקרופון ותשמעו מה הוא או היא רוצים או מה הם צריכים, אתם לא מאמינים איזה שינויים גם אנשים יכולים לעבור, וגם לפעמים בזמן קצר, לפעמים בזמן יותר ממושך, אבל בסופו של דבר, בן אדם שיכול להיות לבוא מאוד מאוד סולידי בתחילת התהליך, יכול להיות שאחרי שהוא ירכוש קצת ניסיון, ירכוש חוויה חיובית, והוא יכול להיות שהוא זה שיוביל את הקברניט של הספינה, ושהוא אפילו יהיה יותר דומיננטי מכם, ורק תיתנו לצד השני את הצ'אנס, בלי לדחוף יותר מדי, אוקיי? אבל גם בלי להיות יותר מדי זמן על הגדר, כי כן צריך לעשות פעולות בסוף בשביל להתקדם.
אז אתה יודע מה, מעבר לזה שאני רוצה להגיד לך שזה נכון בכלל לזוגיות, השיתוף, גם אם דברים לא טובים, אתה יודע, אני עבדתי פעם עם אבא שלי, ביום אחד הוא גילה שהיה לנו איזה מינוס לכמה ימים בבנק, ואני לא מספר לו, הוא אומר לי, צחי, תשתף אותי גם בדברים הרעים, אז תשתפו את הזוגות, אז זה לא קשור לנדלן ולא קשור להשקעות, תשמרו את הזוגיות שלכם, וזוגיות בונים, ומי כמוך יודע את זה, ואני יודע את זה, שמע, הרעיון הוא לא ללכת לישון צ'ילבורד, וכל אחד לכיוון השני. אז בוא, אני רוצה להיכנס איתך. אתה יודע, ואני רוצה לנצל את זה שאתה יושב פה. מגיעים ומאזינים לנו הרבה מאוד סוגים של אנשים, ואמרנו שכבר אין פתרון. והיום, אתה יודע, מגיעים אליי אנשים שיש להם מעט מאוד כסף, והם רוצים לקנות נדלן, והם לא מבינים למה צחי קווטינסקי, מר נדלן, אומר להם, הרי אני מזוהה נדלן, זה לא יעזור, אומר להם, לא, תלכו לשוק ההון, תלכו למשהו אחר. ובאמת השאלה היא, אנשים ואתה יודע, לך יש את השאלה הזאת לפתחך, שבאים אליך אנשים ויושבים וצריכים את הייעוץ הפיננסי, איך אנחנו יודעים מתי זה כן נכון לקנות נדלן, באיזה היקפים לקנות, האם לקחת אלטרנטיבות שתף אתה תגיד לנו מה האלטרנטיבות האלה, איך אנחנו מסתכלים על זה?
אוקיי, אז הכל מתחיל ונגמר במטרות, אוקיי? זאת אומרת, לאן אנחנו רוצים להגיע? אני קורא לזה כמה ומתי. כמה כסף אנחנו רוצים שיהיה לנו ומתי. אגב, יכול להיות כמה כאלה, זאת אומרת, כמה ומתיים. אפשר לבנות כמה סלי השקעות, זאת אומרת, סל השקעות לדוגמה, הנה עכשיו נולדה לי ילדה, אז אני רוצה שהיא תגיע לגיל 18, שיהיה לה כסף. אז אני רוצה לבנות תיק השקעות לטווח ארוך. זה קלאסי שוק ההון, אוקיי? זה שגר ושכח, בונה לה תיק השקעות, נותן לו לרוץ, וכשהיא תגיע לגיל 18, היא תודה לי על כך. יכול להיות שאני גם אשקיע לה קצת בקריפטו, כי העולם משתנה, מי יודע מה יהיה עוד 20 שנה, אז אני אעשה איזשהו חלק מהכסף בשביל הילדה באפיק הזה. עכשיו, אם לצורך העניין, דיברנו על אם אני רוצה לקנות, מתי לקנות נדלן. אז קודם כל, אני באופן אישי מאמין שדירה היחידה בישראל זה משהו שהוא מדהים, אוקיי? זאת אומרת, אין הרבה מוצרים בעולם ההשקעות, שאין מס רכישה עליהם, שוב כמובן עד התקרות, אין מס על הכסף. איפה אנחנו מוצאים מצב שהברוטו של הוולנט, אנחנו הולכים לעבודה בשביל לקבל את ה-5-400 על נטו, אוקיי? אז אנחנו צריכים להרוויח הרבה יותר.
אתה יודע שהיום כבר שיש לך דירה יחידה, זה עד 7.5 אם אתה שוכר דירה אחרת.
כן. אז אני אומר, יש לנו גם את העניין הזה, ו... פתור עם השבח, אם אנחנו נשאיר את זה מספיק זמן. זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה יתרונות, ועוד שם שנייה בצד המינוף רגע, יש לנו כל כך הרבה יתרונות שאנחנו רוכשים דירה יחידה, אז אני חושב שקודם כל, מי שיכול לרכוש דירה בישראל, יש לזה המון המון יתרונות, על פני הרבה אפיקים אחרים שקיימים. החיסרון שכדי...
האם היית רץ, אני יודע מה אני עונה, אם בא אליך עכשיו זוג, יש לו 300-400 אלף שקל, והם אומרים, אנחנו רוצים לקנות קודם דירה בחול. האם היית רץ לקנות קודם דירה בחול, או שהיית אומר לו, קודם כל תקנה דירה בארץ ותבנה לך איזה בסיס?
אז זה מאוד תלוי, קודם כל, מה מצב התזרים. זאת אומרת, לפעמים מגיעים אליי זוגות, ששני הזוגות הייטקיסטים, ומצליחים לחסוך ביחד, נניח 20,000 שקל. אוקיי? יכול להיות שאין להם כרגע טעון, כי הם בתחילת הדרך, הם באזור הגיל 30-28, אבל יש להם יכולת חיסכון מאוד מאוד גבוהה. אז במקרה הזה, אין בעיה גם אם ייקחו מינופים, כי הם מהר מאוד יחסכו הרבה כסף וידעו גם לסגור את ה...
אני חייב לשאול אותך כאן, אתה לא מפחד אצל ההייטקיסטים, בייחוד לאור כל מיני דברים שכמו שקורים עכשיו, אנחנו רואים חברות שנשברות, אנחנו רואים הרבה פיתורים, האם אתה יודע, ואחד הדברים שאני צועק נגדו ובפודקאסטים, בזומים שלי, זה את זה ש... אני משתגע שאני רואה זוג שנכון, מרוויחים מצוין כהייטקיסטים, וסוחרים דירה ב-15,000 שקל בתל אביב, ואני אומר להם, רגע, ומה אתם שמים למחר? לא, עכשיו אנחנו יכולים, זה טוב לנו. השאלה, אם אין כאן איזה מחיר של אשליה, ואם כאן אין זמניות בדברים, ואם גם זה לא יוצר תלות, ושחלק גדול מהאנשים, ואנחנו יודעים את זה, נשענים על המניות ועל האופציות שיש להם שאנחנו ראינו אותן מתרסקות לאחרונה.
אז יש פה כמה דברים. קודם כל, אחת השאלות שאני תמיד שואל בן אדם, זה אם מחר בבוקר אתה תפוטר, כמה זמן ניקח למצוא עבודה חדשה? עלי לא מזמן זוג, ששניהם ענו לי שמצאו תוך חודש עבודה, שניהם אמרו את זה בביטחון מאוד מלא, שניהם ענו את זה תוך שנייה, לא כי... יש להם ביטחון עצמי מופרז, אלא כמאוד מאמינים במה שהם עושים, ויש להם את הניסיון כבר למצוא ומכירים את השוק. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני שואל אותם על החברה עצמה, כמה היא יציבה. אוקיי? ונגיד, בדיוק עכשיו, היה לא מזמן מקרה, ששאלתי איזשהו זוג, אז אותו הגבר במקרה הזה ענה לי, שאצלו לא רק שלא מפטרים, אלא מגייסים. אז, זאת אומרת, החברה כרגע במצב טוב. אוקיי?
כן, אבל ראינו כבר תהפוכות. אתה יודע, יש איזה מנכ״ל חברת הייטק שאני מייעץ לו באופן קבוע, ואני שומע אצלו, בחברה יחסית יציבה, אני שומע אצלו את התהפוכות ואת הנפילות של המניות ואת הפיתורים. ראינו בחברות גדולות כמו גוגל, שסגן נשיא גוגל קם בבוקר ולא היה לו כניסה ל... לא היה לו כניסה ל... נו, ל... לג'ימל שלו, בגלל שפיתרו אותו. זאת אומרת, לא לעולם חוסן.
לגמרי, אבל אם אתה, יש לך את הכישורים, אוקיי? אתה תמיד יכול לעשות את אותו דבר בחברה אחרת. אוקיי? זה לא שאין ביקוש למהנדסים בישראל, אלא יש ביקוש גדול, אוקיי? למהנדסים טובים. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו רק סיים אוניברסיטה ואין לו ניסיון, אז יכול להיות שיהיה לו קשה למצוא עבודה. אבל אם מישהו צבר כבר 3-4-5 שנים ניסיון, והוא עובד טוב, אוקיי, ונקרא לזה יודע לעבור רענות עבודה, זה גם איזשהו סקיל שצריך ללמוד, אוקיי? אז אני לא מאמין שיהיה לו קשה למצוא עבודה. אני אומר את זה גם בתור אחד שהיה בתחום מספיק שנים. להפך, כל הזמן מחזרים אחרי אנשים, נכון, יש פיתורים, אוקיי? מי שמפטר זה החברות החלשות, אבל החברות החזקות, בדיוק כמו שאני מאמין אגב שיקרה עם הנדלן אפרופו, זאת אומרת, יש קבלנים שהם כזה קטנים ויותר חלשים, יכול להיות שקבלנים הגדולים שיש להם הרבה, הרבה, הרבה בשר.
יותר שומנים.
ושומנים בדיוק, הם יקנו את הקטנים פשוט, הם יקנו את הקטנים או יקנו את הפרויקטים שלהם, ולהם אין הרבה מה לדאוג. שוב, ברור שכל העולם חוסן
אצל אף אחד. אתה יודע, אבל מגיע אליך, מגיעים אליך היום אנשים, שיש להם, יש להם גם את הכסף, את ההון לנדלן, יש להם גם הכנסות שהם יכולים גם לקצר את הטווחים של המשכנתאות, ואנחנו יודעים שזה עדיף, וזה מוזיל את העניינים. איך אתה מחלק להם, איך אתה קובע את החלוקה, כמה כסף הם ישימו בשוק ההון, והאם זה נכון לחלק את ההון, ואתה יודע מה, בוא ניקח סתם לדוגמה, אם יש לנו זוג שמרוויח עכשיו 20,000 שקל, או אתה יודע מה, 30,000 שקל יחד, ויש להם 10,000 שקל עודף הכנסה. והם יקנו עכשיו דירה, יש להם 500,000, הם יקנו דירה, והם יקחו נגיד 1.5 מיליון משכנתה, לא יקחו את המקסימום, אבל יקחו נגיד 1.5 מיליון משכנתה, שמשכנתה של 1.5 מיליון היום ל-20 שנה זה 9,000 שקל, והכנסה מהדירה תהיה 5,000 שקל, זאת אומרת, הם יצטרכו איזה 4,000 שקל, אם הם רוצים להישאר בטווח של 20 שנה. האם אתה תוביל אותם לקחת ל-30 שנה ולחסוך יותר בשוק ההון? איך אנחנו נבנה להם שיהיה להם חלוקה נכונה של הון?
אוקיי, אז קודם כל הדבר...
או, אתה יודע מה, סליחה, אני אכוון אותך שגם תשלים את זה, או תגיד להם, למשל, במקום לקנות דירה במרכז הארץ, ב2 מיליון, אולי תיקחו את ה-500 שיש לכם, 200 תשימו בשוק ההון, תעשו תיק, 300 תקנו נכס להשקעה ותקנו נכס ב1.2 מיליון, אז נגיד בפריפריה. איך אתה תחליט מתי לעשות ככה ומתי ככה?
אוקיי, שאלה מצוינת. אז קודם כל, כמו שאני חוזר להתחלה, הכל מתחיל למטרות. השלב הראשון זה בעצם לראות כמה הון יש לנו היום, וכמה, מה יכולת חיסכון שלנו, אוקיי? השלב השני זה להבין מה צופה בעתיד. אני הרבה פעמים אומר לאנשים, אני לא רוצה להיכנס לכם, סליחה לביטוי לתחתונים, אבל אני כן אשאל, האם אתם צפויים להגדיל את המשפחה? אוקיי? יש משהו שאתם מתכננים? לפעמים זה גם שני הצדדים מחייכים, יכול להיות שהם לא דיברו על זה, ואני הצפתי להם את זה. וזה בסדר, אוקיי? כי צריך לדבר על זה. בסוף אם אנחנו צפויים להגדיל את המשפחה, אז קודם כל זה עוד הוצאות על ילד.
זו שאלה שאנחנו, אני בטוח גם אתה, אנחנו שואלים בחילו רעדה.
לגמרי.
בגלל שאנחנו יודעים שיש דברים לא טובים, אבל אנחנו מבקשים סליחה, ואנחנו חייבים לשאול, אחרת לא נשתמש בעודפים, כי אם יש לזוג שיש להם 3,000 שקל עודף, והם מחר הולכים ללדת ילדים, ה-3,000 לא קיימים.
לגמרי, אני יכול להגיד גם הפוך. יש לי זוגות שמגיעים אליי, ומצהירים בפניי, אנחנו לא הולכים לעשות ילדים בכלל, ואין לנו למי להוריש, ואנחנו רוצים לבדוק האם הסכום שיש לנו יספיק לנו לכל החיים. אוקיי, כמה שאנחנו לא יודעים בדיוק על איזה גיל נחיה, אבל עושים איזה
זה משהו שאני רוצה להגיע אליך תכף. אתה אמרת פה משפט מפתח, זה לא רק לזוגות כאלה, זה לכולם גדלה והתארכה תוחלת החיים, ואנשים לא מאורגנים לדבר הזה, ואנחנו צריכים להיות מאורגנים. תכף אני אתן לך את הדוגמה, ואולי תיתן לי פתרון גם לזה.
מעולה. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין האם הסטטוס של היום צפו להשתנות ובכמה, וצריך לזכון, גם הרבה פעמים אומר לאנשים, אנחנו מתכננים נכון להיום. זה, כל תוכנית היא בסיס לשינויים. זאת אומרת שזה נכון להיום, בעוד שנה, אנחנו נסתכל איפה אנחנו בעוד שנה, יכול להיות שהמשכורת עלתה, יכול להיות שפוטרנו מעבודה, יכול להיות שקיבלנו בונוס שמן מעבודה. כל שינוי כזה יכול או לקדם אותנו לעבר מטרות, או להרחיק אותנו. יכול להיות שמשהו השתנה מקרו-כלכלי בעולם, בכלל לא קשור אלינו. הייתה אינפלציה מטורפת והכסף שלנו שווה פחות.
או חס וחלילה מלחמה עולמית, כמו באוקראינה עכשיו. מלחמה. ששינתה את כל פני הדברים.
מלחמה, ירושה שקיבלנו, המון המון דברים, אז אנחנו תמיד עושים יחסית להיום, אנחנו אחת לתקופה צריכים לתקף את התוכנית. זה מאוד מאוד חשוב, שזה לא עשינו תוכנית שגר ושקר איזה 15 שנה, אלא לפחות פעם בשנה, אפשר גם פחות, אפשר גם יותר, אבל לפחות פעם בשנה לבוא להסתכל, האם אנחנו, בדיוק כמו בווייז, אוקיי? שהייתי פה בדרך לכאן, הוא אמר לי שיהיו לי עוד כמה דקות תוספת, אז אני נערך לזה, אוקיי, אז עוד כמה דקות לעבור נתיב אחר או נתיב כזה. אז זה ככה במובן הזה. דבר שני, אחרי שאנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, והאם יש שינוי משמעותי, שלב הבא זה בעצם, אני קורא לזה לשים כסף בצד ליום סגריר, אוקיי? מה זה אומר לשים כסף בצד ליום סגריר? זה בעצם רובד של ביטחון, אוקיי? ואת הכסף הזה, אנחנו מקליטים את הפרק ככה במאי 2023, נכון להיום, בעיני הפתרון הכי טוב הוא קרן כספית, אוקיי?
תסביר.
קרן כספית זה...
אתה לימדת אותי, נתת משהו, תגיד.
מעולה. קרן כספית זה המוצר הכי הכי סולידי בשוק ההון. מה זה אומר בפועל? בעצם כל החברות שאנחנו מכירים, הראל, מיגד, אנליסט וכולי, כל הגופים המוסדיים, יש מישהו שהוא מנהל את הקרן, כלומר הוא אוסף הרבה כסף, קצת כסף מצחי, קצת משי, קצת ממיכל, קצת ממשה, ועכשיו יש לו מיליונים או מיליארדים, אוקיי? ועכשיו הוא בא לבנקים ואומר, שמע, בנק הפועלים יקר, שמע, בנק דיסקונט יקר, אל תביא לי את ה... ריבית כמה כזאת שאתה מבית לדינה עכשיו. אני אביא לך פה מיליונים, אוקיי? תן לי ריבית משהו, כמו שאומרים, משהו ג'ונגלר, משהו טוב, אוקיי? זה נקרא בשפה המקצועית...
לפנתיאון, מה שאנחנו אומרים.
ריבית ג'מבו, אוקיי? אז 50% מהכסף שלי מושקע בפיקדון בבנק, עם ריביות משמעותית יותר גבוהות. זה קודם כל.
זאת אומרת, שאם אני עכשיו רוצה להיות שותף, או להכניס כסף לקרן כספית, איך אני עושה את זה? מה אני עושה?
בפועל יש כמה אופציות. אופציה אחת זה פשוט דרך הבנק. אין עמלת לא קנייה ולא מחירה, וגם אסור להם לגבות דמי משמרת, אז בטח לזה יכולת אופציה שהיא בסדר. אופציה שנייה זה דרך בתי השקעות, נניח במיטב טרייד או בפר, אין עמלות, גם קנייה ומחירה ואין דמי משמרת כאלה ואחרות שאפשר להשתמש. וכל שאר בתי השקעות בדרך כלל יש עמלות קנייה ומחירה, אז... אז
זאת אומרת שקרן כספית זה לא משהו של מישהו אחד, זה משהו כללי, זה יכול להיות של כל אחד.
כן, אנחנו מתאגדים כמות אנשים, מבחינתך זה פשוט לחיצה בכפתור במחשב, כן, או בטלפון, אתה רוצה מול חדר מסחר, אבל בגדול מתאגדים הרבה אנשים, ומישהו מנהל את הקרן, מישהו אמון על הכסף שלי. כמובן, הכל מפוקח, אין מה לדאוג, יש רגולציה מאוד מאוד חזקה. אז 50% מהכסף זה בעצם פקדונות עם ריביות ג'מבו, ולכן המוצר הזה...
אז למה לא כולם משקיעים בזה?
אז מעולה. אז הריבית עד לא מזמן הייתה 0.1%, עד לפני שנה וחצי, סדר גודל, טיפה יותר, ועכשיו הריבית עלתה. כלומר, כשהריבית הייתה 0.1%, ועוד לא אמרתי, יש דמי ניהול גם לדבר הזה. הדמי ניהול הזה הם סדר גודל של ממוצעים 0.13%. זאת אומרת, אם אתה מקבל 0.1 ושלם 0.13,
שילם את הכסף.
אז זה לא משתלם. אבל עכשיו, כשהריבית עלתה לאזור 4.5%, אז זה כבר מעניין, כי אתה מקבל 4.5 סדר גודל, אוקיי, יש גם 4.6, 4.7, 4.8, אוקיי, ומשלם 0.1, אז זה מעניין.
אז אתה יודע, אז מקשיב לנו עכשיו מר כהן מחדרה, והוא אומר, רגע, אני עד היום אמרו לי, יש לך טיפה כסף, תשים את זה בגמל להשקעה, תשים את זה בפוליסת חיסכון, ועכשיו בא שי ואומר לו, לא, תשים את זה בכסף, נכון, שזה לא המלצה. אני,
כמובן, בוא, אנחנו, כל מה שאנחנו אומרים פה לא
המלצה. אנחנו מדגישים באלף הדגשות, אנחנו מדברים כללי, זאת אומרת שאף אחד לא ייקח את זה כהמלצה אישית, זה אני אומר, אז זה חשוב שנגיד את זה, אבל איך אני יודע מה להחליט? אני היום, אומר אותו מר כהן, אני לא בן אדם שרוצה לקחת סיכונים, אני רוצה משהו יחסית סולידי, למרות שאתה יודע, בסולידי לגמרי לא מרוויחים. למה אני נכנס?
אוקיי, אז חשוב לי לציין, אני רק אסיים רגע לקרן כספית עוד משפט, חצי מהכסף כן מושקע בשוק הון, באגרות חוב, אוקיי? בעצם הלוואה לחברות או לממשלה, בסיכון מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, זה אגרות חוב עם דירוג יחסית גבוה, זה נקרא AA ומעלה, אוקיי? אז חצי מהכסף מושקע ככה בשוק הון, וחצי מהכסף בפקדונות בבנק, והתמעיל המשותף הזה יוצא לי גם פיזור וגם סיכון מאוד מאוד נמוך, ששואף להגיע בעצם לאינפלציה. עכשיו, הרעיון פה שהכסף הזה הוא לא נועד בשביל שאנחנו נרוויח פה מיליונים. זה כסף שאני מדבר עליו כרובד ראשון, אוקיי? שבמקום שיהיה בעוש, חבל שיהיה בעוש וירקב ויפסיד לאינפלציה, שיהיה לפחות שם, אוקיי? יכול להגיד שאני בעצמי עכשיו הייתי אמור לקנות דירה בגבעתיים, העסקה התפוצצה, ושמתי מיליון שקל, חזרו לעוש, אני לא רוצים שיהיו בעוש, אני כרגע מחפש דירה אחרת, ועד שאני אמצא, לוקח זמן למצוא דירה, אני צריך להיות אקטיבי בשביל למצוא את הדירה, אז עד שאני אמצא דירה אחרת, אני בינתיים שמתי את זה בקרן כספית, כמו שעשיתי ממש עם הכסף האישי שלי, זאת אומרת, קרן כספית מבחינתי, זה יכול להיות או כסף בצד ליום סגריר, שאתם רוצים בסיכון מאוד נמוך לא לאבד, אם חלילה פוטרתם, מחלה לא עלינו, היה חודש קשה, גם מכונת כביסה התקלקלה, גם המקרר, גם המצלמה, וגם הילד רוצה אייפון, אוקיי, הכל קרה באותו חודש, אז זה יכול לעזור לכם לשרוד את החודש. או מצב כמו שאני אמרתי, שאני קורא לזה חנת ביניים, בדרך כלל אנשים בין נדלן, בין עסקאות, בין דברים כאלה, זה יכול להיות אחלה פתרון לסכומים גם שהם גדולים, בלי הרבה לפחד, שוב, כמובן לא המלצה, אבל עם סיכון מאוד מאוד נמוך.
אז בואו בכל זאת נחזור לשאלה שלי, בגלל שרצית לגמור על קרן כספית, לאותו מר כהן, אז איך אני יודע במה לבחור? ואתה יודע מה, ואני אקשה עליך כבר אקח אותך, בגלל שאתה אפשר לקחת אותך שלושה צעדים, אני צריך לבנות את עצמי, אני בן 70, יש לי היום 2 מיליון שקל, ואני צריך לייצר לעצמי הכנסה חודשית. האם בתוך המערכת האלה, זאת אומרת, תתייחס לזה בשני המישורים, גם על הניירות שאמרנו, אולי יש דרך אחרת, או אני אקנה את הקרן כספית, או שאני אקנה את מה שאמרתי קודם, את הפוליסת והכל, איך אני אבנה, איך אני צריך להסתכל על הדברים?
אז קודם כל, אם אני רוצה הכנסה חודשית, אז אם יש לי כסף באמת לקנות נכס נדלני, אז זה יכול להיות מאוד נוח, כי אני בעצם מקבל שכירות מהדייר. אם זה כבר כבד עליי, כי אני כבר לא אקח אולי משכנתה בגיל הזה, אולי כי לא יתנו לי, אולי כי זה כבד עליי.
לא, גם אני לא יכול משכנתה, אני צריך לאכול את הכסף. הרי היום דירה שאתה לוקח משכנתה, ברוב המקרים, אם לקחת משכנתה גבוהה, אתה מוסיף כסף, הכסף לא מספיק.
לגמרי. אז יש האופציה שהזכרת פוליסת חיסכון, אז יש האופציה פוליסת חיסכון שנקרא אנונה, זאת אומרת, אנחנו עושים את הכסף בפוליסת חיסכון, ויש מנגנון בעצם שמשלם לי תשלומים, כלומר, יש את הרווחים, בתקווה שיהיו רווחים כמובן, מהפוליסת חיסכון.
זה חשוב, שלא יכניס לאף אחד למישהו לראש, קנית פוליסת חיסכון, פוליסה זה לא ביטוח.
לגמרי.
במקרה קוראים לזה פוליסה, זה לא פוליסה שתמיד יהיה לך רווחים, זה חשוב מאוד להזכיר.
כן, הכסף מושקע בשוק ההון, מנוהל לידי חברות ביטוח, כל החברות שאנחנו מכירים, הראל, הכשרה, מגדל וכו'. ואנחנו יכולים לעשות מנגנון בעצם שמשלם לנו תשלומים פעם בחודש. אז זה גם יכול להיות פתרון שהוא פתרון נהדר.
בקרן כספית אני יכול גם לעשות את זה?
אז בקרן כספית אתה יכול לדמות את זה לעצמך, כלומר, לשים את הכסף ולמשוך לעצמך, זה פחות מוכוון למטרה הזאת. בעיניי זה פחות מתאים, זה יותר, כמו שאמרתי, או חירום, או פתרון כזה, חנת ביניים אני קורא לזה, כסף חונה. עוד אופציה שאפשר לעשות, יש כל מיני קרנות חוב. כאלה ואחרות, שאפשר, חלקם משלמות גם חודשי, אפשר לשים את הכסף, הקרנות האלה בעצם נותנות הלוואות ליזמים, או לאנשים פרטיים, כנגד ביטחונות שיעבודים של רכב, של דירה, של קרקע וכולי, לפעמים חלק מהכסף משועבד, לפעמים כל הכסף משועבד, והם יודעות לתת לנו הכנסה חודשית. לדוגמה, איפה הרבה משתמשים בזה? יש קרן שהיא לצורך העניין נועדה לאנשים שרוצים לקנות נגיד דירה מקבלן. אז אנחנו, אם יש לנו כסף פנוי בעובר ושב, אנחנו נותנים את הכסף לאותם משקיעים, אוקיי? ובתמורה אנחנו מקבלים איזשהו תזרים חודשי. זאת אומרת, זה משהו שיכול להתאים, יש לנו ביטחונות יחסית גדולים. אלה בעיניי אופציות שיכולות בעיקר להתאים. יש גם כמובן קרנות חוב בחול, ששם התשואות משמעותית יותר גבוהות, כמובן כגודל הסיכון, גודל הסיכוי, זאת אומרת גם התשואה יותר גבוהה, אבל גם הסיכון יותר גבוה, ואז כל אחד צריך להחליט איזה תמיל יש לנו וכמה יש לנו בעוגה לסכן, ולבחור בעצם, אולי אנחנו נשים קצת כסף בסיכון יותר גבוה, כי אנחנו שוב צריכים לחיות מזה, ויותר כסף בסיכון יותר נמוך, ואז הסיכון יותר גבוה ייתן לנו, יחד עם הנמוך, ייתן לנו כן את התזרים שאנחנו רוצים להגיע לעצמם. זה משחק של מספרים, צריך לשים הכל באקסל ולראות מה יוצא.
גם כאן צריך לזכור שצריכים להתאים את זה לאופי שלנו. אחד הדברים שאני רואה את זה, ובמיוחד אצל אנשים מבוגרים, זה שהם יושבים כל היום, וזכרית הכסף שלהם, זה הכסף האחרון שלהם, והם חיים כל יום, הם רואים עליות, ירידות, ואין להם יציבות, ומקבלים, ואז הם מקצרים את החיים. וזה לא בריא. זאת אומרת, חייבים להתאים את המוצר ואת הבטוחה, זאת אומרת, את הכוח שלו להישאר מעל המים כל הזמן, לאופי של הבן אדם. בגלל שאם אנחנו נעשה משהו תנודתי, הבן אדם ייגמר. אז אתה יודע, אני כן רוצה ללכת
איתך. אני רוצה רגע להגיד פה אנקדוטה, אמרת פה משהו ככה שקפיץ לי לראש משהו משעשע. קרה לא פעם ולא פעמיים, שאימא שלי מתקשרת אליי, היא אומרת לי, אל תשאל מה קרה עכשיו. אבא שלי שלחתי לעשות קורס בשוק ההון, כי ראיתי שוק ההון מתעסק עם עינות, אז אמרתי לו שילך ללמוד לפחות, כמו שאנחנו לא עולים על האוטו לפני שאנחנו לומדים נהיגה, אז צריך ללמוד לפחות גם תיאוריה וגם פרקטיקה. ואת אמא שלי לא שלחתי, כי זה פחות משהו שעניין אותה. אבל אמא שלי נכנסת לחשבון ורואה, עולה יורד, זה עושה לה כל מיני דברים, אז היא יכולה להתקשר אליי איזה יום אחד, להגיד לי, שאלתי שאל מה קרה, אני אומר לה, אמא, מה קרה? אז היא אומרת לי, אני שואלת, הכל בסדר, אבא בסדר, חשבתי כאילו, אמרת לי, הלך האוטו. אמרתי, אבל אמא שלי אין הראשון, אבא שלי נוהג, אז אמרתי, ואבא בסדר, הכל בסדר. אז היא לא התכוונת שהלך האוטו, אלא היא מדמיינת כבר הסכום שירד, איך היא כבר הפסידה את האוטו, אוקיי? אבל כשעולה, היא לא מתקשרת אליי, שאלתי שם מה קרה, הרווחנו דירה. אוקיי? סתם, זה אנקדוטה.
זה לא אנקדוטה, זה משהו, אתה יודע, כמו שאימא שלך הגיבה לזה, אימא שלך לא שונה מכולם. אימא שלך, נכון, היא שונה בגלל שהיא אימא שלך, אבל היא, זה אנשים שחרדים, זה כל כספם, זה כל עולמם, הם צריכים להזדקן עם זה. לא לכולם יש ירושות לקבל, או לקבל כספים עתידיים, ושהם רואים פתאום את הכסף נחתך בכמה אחוזים, זה פשוט, אני שומע את התגובות שלהם, זה מדיר להם שינה מהעיניים, וזה כמעט מוות קליני.
כן, אז באמת אחד הדברים שאני נוהג לעשות לפני שבכלל מתחילים לחשוב על דברים, זה לעשות איזשהו שאלון סיכון אמריקאי, ולדמיין כאילו כבר הדברים קורים, הדברים הנוראים מכל, ולראות כאשר אנחנו ככה במזגן, נינוחים עם הכוס שתייה שלנו והכל בסדר, איך אנחנו מרגישים עם זה? זאת אומרת, אם אנחנו לא מרגישים עם זה בנוח, עוד לפני שצאנו לפעולה, אז אולי זה לא מתאים לנו. וגם עוד דבר שכדאי לעשות, וזה אני ממליץ לכולם, זה בעצם להכין תוכנית מגירה. מה זה אומר? זה לקחת דף חלק ועט, ורשום לעצמכם, אם יקרה מקרה א' או ב', מה אותו שי יעשה במקרה א' או ב', איך הוא יגיב עכשיו שהוא רגוע, כי כשהכסף שלי נחתך ב-20%, אני לא רגוע, ואני עושה פעולות, לא מההיגיון, אני עושה פעולות אמוציונליות שיגרמו לי להפסד הרבה יותר גדול, ואני אתחרט עליהם אחר כך. אז בואו נכין את
התוכנית מגירה. אחת הבעיות זה שאנשים מפסידים מוכרים, הם בורחים.
בדיוק.
אני יכול להגיד לך שזה היה בנדלן גם ב-2006, שהתרסקו השווקים ב-7 ובחיפה. אנשים מכרו את הנכסים שהם קנו, ומסו את הטעויות של החיים. בגלל שהיום הגרף נמצא במקום אחר, אבל זה גם לא נכון. באותו יום גם הסחירות נמשכה אותו דבר. בניגוד לשוק ההון, שהתשואה יורדת, בגלל שהיא יורדת בהתאם לסכום, אבל בנדלן, הדייר משלם את אותו סכום, אז צריכים לעשות דברים חכמים, ולא להיכנס. דרך אגב, הסיבה שהקמתי את זום נדלן שלי, כשהקמתי אותו, את המפגשים של ימי ראשון, שהם התחלתי אותם ב-29 למרץ 20, זה היה למנוע מאנשים ללכת לעשות טעויות בגלל החלטות נקודתיות של איזה משהו לא מובן. וברוך השם, זה עשה טוב.
מעולה, אז באמת התוכנית מגירה הזאת, זה בעיניי הדבר שהכי יכול להציל אתכם בסופו של דבר. אם קורה מקרה כזה או אחר, נרגעים, שותים כוס מים, פותחים את המגירה, פיזית את המגירה, אוקיי? מוצאים את הדף וקוראים מה שי שהנינוח אומר לשי שהוא לא נינוח, מה לעשות, אוקיי?
איזה משפט חכם
אז,
זה.
אז זה ככה משהו שיכול להציל אתכם ברגעי משבר, כי ברגעי משבר כולנו בני אדם וכולנו לא חושבים מההיגיון.
כן, הלחץ.
וזה יכול להציל אותנו.
אז בוא, לפני שאנחנו מסיימים, באמת בוא ניקח את הדוגמה הזאת. יש בן אדם שיש לו 2 מיליון שקל, והוא צריך עכשיו, הוא בן 70, והוא צריך לחיות עד 120, ואני מונע ממנו לקנות נדלן, בגלל שאני אומר, אין לו נדלן, אין לו דירה, אבל אם הוא יקנה דירה במיליון, ומחר הוא יצטרך כספים, וזה גם, הוא נשוי, זאת אומרת, יש לו בת זוג, אז איך הוא יממש, איך הוא יעשה את הדברים, גם ייכנס לו רק 3,000 שקל, אני אומר, איך, והיום לקנות דירה נורמלית צריך יותר כסף, אם רוצים לקנות משהו שהוא לא יצטרך להתעסק איתו יותר מדי. במה ישימו כדי לקבל את המקסימום הכנסה החודשית? ואיך לא יגמרו את הכסף שלהם?
אז יש פה שתי שאלות. אחד, האם לאותו אדם יש מישהו שתלוי בו, ילדים שצריכים
לא.
אותו?
לא. אוקיי. הצלחתי לשכנע אותו שהילדים עכשיו זה לא מה שמעסיק אותו.
אוקיי. מה שנקרא, שיסתדרו בעצמם.
כרגע הוא צריך לשרוד עד גיל, שמע, מי יודע, אולי 90, אולי 95.
זאת אומרת, יש לו 20 שנה?
אני מאמין, אפילו יותר.
אוקיי, אז
קודם כל, ואם אני אתן לו את הביטחון, הוא יגיע ל-20 שנה. אם יהיה לו דאגות, הוא לא יגיע להם.
אז קודם כל, צריך לעשות בדיקה פשוטה. כמה הוצאות יש לו כיום בחודש? אוקיי, זה הדבר שהייתי מתחיל איתו. אחר כך הייתי לוקח את הסכום ובודק בדיקה הכי שטחית בעולם. ניקח את נגיד 20 שנה כפול 12 חודשים, כמה שזה יוצא, אוקיי? זה מספר החודשים. לוקח את הסכום, מחלק אותו רגע לכל החודשים, לראות האם הסכום שיוצא לי גדול, קטן או שווה לסכום שהוא צריך. אם הסכום גדול, אז תיאורטית, שוב, זה לא לגמרי מדויק מה שאני אומר, כי יש גם אינפלציה, תיאורטית הוא יכול להשקיע. נכון, יכול לאכול את הסכום והכל בסדר. אם חסר לו כסף, אז מה שאני שואל את השאלה כרגע, זה בעצם איזה תשואה אנחנו צריכים לעשות על הכסף. ואז פה מתחיל המשחק, זאת אומרת, הוא יכול לבנות לעצמו איזשהו תיק השקעות, אוקיי, בשוק ההון, שהוא יבחר את התמיל ככל שהוא צריך יותר תשואה, אז הוא יהיה יותר מוטה למניות, כי בסוף אנחנו יודעים שהכסף הזה, הוא יכול להספיק גם, כמו שאמרנו, ל-20 שנה, יכול להיות שגם תפו, התפגר לפני, אין מה לעשות, זה החיים. אבל בשורה התחתונה, הייתי שם חלק מהכסף בסיכון יותר גבוה, שיעזור לי להגיע לגיל 90, אוקיי? ואולי גם בריאות, לפעמים לא עלינו, צריך כסף, אני צריך עובד או מישהו שיעזור לנו בנכות כזו אחרת, תפו, וכיסא גלגלים לא עלינו, ו... זאת אומרת, לחשוב גם על...
אתה אומר תפו, אבל זה קורה.
כן, אבל אני אומר, כל מיני מקרים שאני רוצה לחשוב עליהם, להכניס אותם לסכומים, זאת אומרת, מעבר לסכום שיש לו היום, להוסיף עוד סכומים חד פעמים, או סכומים כאלה ואחרים, ומה שאתי ממש מצייר את השנים, אוקיי? מה שעושה השנה הזאת, ממש ככה לאורך כל השנים, ומוסיף את ההוצאות שיכולות לקרות, שאנחנו צופים שאולי הם יקרו, ואז מתחיל לעשות תיק. עושה לי תיק השקעות, שאם הוא יהיה, נקרא לזה, יותר מנייתי, אז הוא יכול לעשות סדר גודל של 7-8% תשואה. אם הוא יהיה פחות מנייתי, אז ראינו שבקרן כספית אנחנו יודעים לעשות אותם 4.5, אם זה באגרות חוב, שוב, זה הריביות היום, אבל אם הריבית תירד, את צריך לקחת בחשבון שזה יכול להגיע גם אולי 2%. אוקיי? אז לבנות כזה תיק שהמנעד שלו יספיק את התשואה שאני צריך לעשות בשביל לחסות את כל השנה. אני דורש לעשות סימולציה, דורש לעשות חישוב, אבל יש עוד משהו שחשוב לזכור. יש מחקר, שנקרא מחקר טריניטי, שנעשה באוניברסיטה בטריניטי, שזה באירלנד, שמראה, אם אני מושך מתיק ההשקעות שלי בשוק ההון, הוא נעשה לכל מיני תיקים, אני אקח תיק ממוצע, נגיד, של 50% מנות, 50% אגרות חוב, אני מושך תיק של 4% לשנה, אוקיי? זאת אומרת, משכתי 4% לשנה, שמתי את זה אפילו בפיקדון בבנק או בקרן כספית, ומושך לעצמי כל חודש את המשכורת שאני צריך. התיק הזה אמור להחזיק לי ל-30 שנה, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו בונים תיק של 50% מנות, 50% אגרות חוב, וזה נבדק במשך המון תיקים, המון, כולל מלחמות, כולל הרבה מאוד דברים, אז אמור להספיק לי 30 שנה. עכשיו, אם יש לנו 20 שנה, זה עוד יותר מקרב אותנו להצלחה. זאת אומרת, צריך לראות אם אנחנו נמשוך 4% מהתיק, מתיק השקעות כזה, האם 4% לשנה ונחלק ל-12, זה יספיק לי למשכורת שאני רוצה כל חודש.
אני רוצה להגיד לך משהו, אולי בזה לסכם. אתה יודע שדיברנו כל השאלות ודיברנו, ואנחנו כבר מדברים כמה שעות ביחד, אתה דיברת בשוטף, ששאלתי אותך על התיק השקעות, אתה קצת נבלמת. עכשיו, לא נבלמת בגלל שאתה לא יודע, אלא שהיית צריך לחשוב למי אתה מתאים את התיק. אז אני רוצה להגיד לאנשים שמקשיבים לנו. יש נטייה לאנשים ללכת ולשמוע ולראות פרסומות ולשמוע ולהגיד, זה אמר ככה, או אתה יודע מה, והכי גרוע זה מה החבר אמר. ואני אומר לאנשים, ואני מפנה אותם, כן? שאתם מגיעים למצב כזה, יש לכם סכום מסוים שהצלחתם לאגור. נכון, אין לכם כסף לבזבז, אבל אחד הדברים שזה לא בזבוז זה לקחת יועץ פיננסי איכותי ותכי טוב. ויועץ פיננסי, רק מהשיחה, רק ממה שאמרת, אפשר להבין שכשאתה נכנס לרזולוציה ואתה יושב מולך בן אדם האמיתי ולא התיאורטי שאני אמרתי וזה לשנייה בלם אותך למרות שמיד זרמת, כן? אתה תבנה לו את התוכנית, אתה תעשה לו סדר, אתה תחלק לו, ואתה יודע, יש כן אנשים שאתה תשלח אותם לקנות נדלן ואני מקווה שתשלח אותם אליי, ותעשה להם את הסדר בתנאי שזה יעמוד בתנאים, אבל בזכות זה הם ישרדו, בגלל שמשפטים, כמו שאמרת, שה-30 שנה והחוק טריניטי הזה והכל, אנשים לא מודעים לו. אנשים חושבים שאם הם הולכים לאיזה אחד הגופים שנותן להם 7% היום, זהו, הם פתרו את הבעיה. לא, לא. צריכים לחלק את זה, צריכים לחלק את זה לכמה, ולדאוג שבאמת זה אחד יחסה לך את השני, וזה יהיה סוגים שונים של השקעות, שאם בשוק עובד בכיוון מסוים, שחלק מהשוק האחר יחזיק אותך כלפי מעלה. והאנשים כמוך שעושים את התכנון הפיננסי כל כך חשובים במקרה הזה, ועוד פעם, בשביל זה קצת אתה נבלמת, ואני שמח שנבלמת, ושזה היית אמיתי, ומי שפירש את זה כחוסר ידע, להפך, אתה רצית לא להטעות את האנשים ולתת את הדבר שלא ייקחו את זה כולם כמובן מאליו. תקשיב שי, אנחנו יושבים כבר כמה, 3 שעות ביחד, משהו כזה, לא משהו כזה בדיוק, ואני מרגיש כאילו אנחנו מכירים 20 שנה. ויש בינינו פער גילים, וזה לא משנה. ויש לנו הרבה מהמכנה המשותף עם החשיבה וההסתכלות האישית של אנשים, ולראות שהבן אדם, אתה יודע, יש לי פודקאסט, האדם הוא לב העסקה. אז זה גם כאן. אז תודה רבה על כל מה שאתה עושה לכולם, עם הקהילה הגדולה שלך, וכל הידע הענק שאתה נותן. ואני שמח שיש לי את הזכות עכשיו גם לחלוק את זה איתך, ותודה רבה, ואנחנו עוד נעשה ביחד. תודה רבה.